טוב לכל הקהל הקדוש שגם בשעות מאוחרות בא לשמע שיעורי תורה. לשיעור קראתי רק, בדגש על הרק, זה בכותרת, לצעוק אל השם. כן, יש לנו את השיר, רק לצעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. היה פעם איזושהי, לפני 5 שנים, הייתה איזו תנועה בארץ, שהם התחילו לצעוק ברחובות. אמרו, הגאולה תבוא, מצאו איזשהו מקור, איזה מדרש, שאומר שהגאולה תגיע כשכולם יצעקו אל השם. אמרו, כולם צריכים לצעוק אל השם. זה התפקיד שלנו, לצעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. ואם יהיו כך וכך אנשים שצועקים אל השם ברחובות, זה יביא את הגאולה. רק לצעוק אל השם. הנושא הזה זה נושא, אני חושב שיש לו, יש בזה הרבה בלבולים. ולכולנו יש כל מיני סיפורים, סיפורי ילדות וכל מיני וריאציות של איך ההתנהלות שלנו. זאת אומרת, היום העיון הכללי הזה זה היה על ניהול התא המשפחתי באופן כלכלי, והבנתי שכבר היו אנשים שטיפלו ככה בצורה יותר פרטנית במה לעשות ומה לא לעשות. אני רוצה ככה לגעת בשביל שאלה ששמעתי פה מאברכים, ביחס. איך אני מתייחס למצב, איך אני מתייחס לאיך אני באמת צריך לעבוד מול השם, בכל היחס הזה של... עכשיו, הבלבולים הם עצומים. הרבה פעמים אני שומע אנשים, אני אתפלל, אני סמוך, אני לא, ואדם אמיתי צריך לבטוח, אדם אמיתי לא צריך לבטוח, ביטחון, השתדלות, זה, פותחים פה צוהר לכל מיני כיוונים. אני חייב להגיד שאני עכשיו באתי ממילואים, דקה זאת הרבתי אומר את המדהים, שם זה בדיוק היה היום אימון כליה לקלעים, שם זה מין אנטיתזה, או אולי אפילו מתאים מאוד לשיעור שלי היום, ושם זה רואים, מי שמשקיע ומשקיע ומשקיע, אז רואים שהתוצאות יותר טובות, יותר טובות, ושם רואים, הנה, יש פונקציה ישירה, אתה משקיע, אתה עובד על עצמך, תוצאות יותר טובות, הנה, תוצאות טובות בתן ההשקעה. אז זה אולי ככה מתחבר לעניין הזה בסוף. אבל באמת, אנחנו, יש הרבה הרבה בלבול בעניין. אני רוצה להתחיל, אפילו היה לי רעיון להראות, אבל אני לא יראה, מסרט אושפיזין. הרבה מאיתנו ראינו את הסרט אושפיזין. יש כאלה שלא רואים את סרטים, אז אני לא ממליץ לראות סרטים. אבל מי שכן רואה סרטים וראה קצת הסרטים, ויש כאלה שירשו עצמם דווקא את הסרט הזה, זה באמת סרט ש... אני לא רוצה להמליץ כדי להגיד שעכשיו כל... מי שלא רואה סרטים שיראה את הסרטים, אבל... פרסומת באינטרנט כבר. אז הסרט הזה, הסרט אושפיזין, שהוא סרט נקי, ויפה, יש שם קטע. ושם, בתחילת הסרט, הם ממש נמצאים במצוקה כלכלית נוראית, ויש כל פעם שיש דפיקות בדלת, האישה מתחבאת, כי הם חייבים לבעל הבית, והולכים לזרוק אותם מהבית. והולך הבעל הכולל ואומרים לו המשגיחים שם שהחודש הוא לא היה מספיק בכולל אז הוא לא מקבל את הכסף. המצוקה מכל הכיוונים, והם יושבים שם ביחד על איזה שולחן, ואז אומר הבעל האישה, הוא אומר, שמעתי תורה מרב נתן, תורה נפלאה. מה התורה שהוא שמע? שאומר רב נתן, שאני רואה חיסרון בעולם, או שלא יתפללו עליו בכלל, או שלא יתפללו עליו מספיק. רב נתן אומר משפט. מה המשפט? אם אני רואה איזשהו חיסרון בעולם, מה זה אומר? או שלא יתפללו עליו בכלל, או שלא יתפללו עליו מספיק. ככה הוא אומר לאשתו. ואז אשתו אומרת לו, נו, אז קדימה, תתפלל. אוקיי, אתה באת רק להגיד לי משפטים מרב נתן, קדימה, רוץ על זה, תתפלל. טוב, אז אומר לו, לא, אני עייף, רציתי לישון, אמרה לו, לא, קדימה. ואז רואים אותו באמת הולך ומתפלל, ושם רואים אותו ככה מתפלל באמת בכנות מול השם, ובאיזשהו שלב בסרט ככה רואים אותו ממש מתחזק בתפילה, ומתחיל למחוא כפיים, ומבקש מהשם, אני רוצה נס, רוצה נס, רוצה נס, ותוך כדי שהוא ככה מתחנן ומבקש נס, רואים במקביל איזה אחד שמחלק כספים, שבדיוק נשאר לו מעטפה מיותרת של $1,000, ותוך כדי שהוא צועק נס, 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 תפי שמיה, במקרה הכל מסתדר, ובסוף הוא מקבל את הכסף. זה הסרט. זה בסרט הזה, סרט ארוך, זה בקטע שרציתי לעלות על השולחן לדיוננו. אז באמת פה, לכל המסר של הסרט, יש בעיה, יש חיסרון, אין כסף כרגע בבית, לא גורם את החודש, הבעל הבית דופק, מה הפתרון? תתפלל, תתחזק בתפילה, תמחא כפיים, תצעק נס, ככה תבקש מהשם שיהיה ושיהיה בסדר. מה אתה עושה לו עם הראש? זה לא דרכך. אוקיי. באמת ככה, באמת בסרט הזה, ככה רואים, ככה, זה טוב לסרט. אומר עזרא, לפעמים זה באמת ככה, לפעמים זה באמת ככה, מבקשים מהשם, והשם באמת עונה. וזה לא אומר שזה טוב. אוקיי, אז בואו נמשיך. קודם כל בסרט זה, זה מה שרואים. דרך אגב, אני הרבה פעמים אחרי שרואים את הסרט הזה אנשים, או שאני רוצה לדבר על הסרט הזה, אני לפעמים מתמקד בדבר הזה, כי זה מסר מאוד מאוד חזק. מה היחס שלי לשם? לא מדברים על השתדלות, לא מדברים אם אתה לא גומר את החודש, אז לך תעבוד אולי ושמירות בלילה, או לא יודע מה, מדברים, מה תעשה? לך תתפלל, תפוק את הידיים, תנחק כפיים, תמחק את הדינים, תמתק את הדינים, תצעק נס, 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 ויש קדוש ברוך הוא בעולם. איך זה... אני חושב שהדבר הזה, אם לא מטפלים בו כראוי, קודם כל בוא נשים את זה לשולחן. אני בשיעור הזה לא רוצה לטעון שהמשפט הזה של רב נתן הוא שקרי. אני רק רוצה בסוף השיעור להבין אותו בצורה יותר עמוקה ויותר מתאימה לארץ ישראל ויותר מתאימה לעבודת השם שאני חושב שהיא יותר ראויה. זה המהלך של השיעור כרגע. אבל באמת איך אנחנו נכנסים בכלל לתובנות כאלה? אז אני... רוצה ככה לעבור על כמה סיפורים. סיפורים שיכול להיות שכמה מאיתנו שמענו אותם בילדות, או אותם, או דומים להם. והסיפורים האלה יושבים לנו הרבה פעמים עמוק עמוק שם בתוך המוח, וכשאנחנו נקטעים כל מיני מצבים, אז הם ככה זועקים לנו, נכנסים לנו שם למודעה, ואנחנו זוכרים אותם. סיפור ראשון, סיפור על הבעל שם טוב. סופר על הבעל שם טוב שיום אחד, הוא דופק, עוד לפני שהוא התגלה. לפני שהוא התגלה, עוד היה אני מרוד, ויום אחד הוא הלך ודופק בדלת אצל גביר הירה ששם הוא בדיוק היה נקלה אליה, והולך. הגביר פותח את הדלת ורואה איזה הלך אני, הולך. לא מבין. רץ אחריו, אומר לו, רביד, רביד, תעצור שנייה. עוצר רבה השם טוב, הוא אומר לו, הוא שואל אותו, הגביר, תגיד לי, מה נפשך? אם דפקת אצלי בדלת, סימן שאתה צריך כסף. נכון, לא סתם התרעת אותי. אם אתה צריך כסף, אז למה אתה הולך? חכה שנייה. אני אפתח את הדלת, אני אראה מה אתה רוצה. לא מבין אותך, מה זה דפקת בדלת והלכת? ואז הבעל שם טוב אמר לו, תשמע, אדם הראשון בגן עדן קיבל את כל השפע באופן ישיר, והיה צריך לסבול. מאז שגורשנו, אז באמת כולנו בזעת הפכה, תאכל לחם, והכללה הזאת היא בהתאם לאמונתו של האדם. כשאדם מאמין מאוד, הוא מקבל את כל השפע כמו בגן עדן. אדם שלא מאמין, הוא צריך לעבוד קשה. ועשיתי חשבון עם עצמי, וראיתי שאני יחסית מאמין בסדר, אבל יש לי איזה נדנוד קטן של אמונה, וכנגד הנינות הזה אני צריך לעשות השתדלות קטנה מאוד. ולכן אני דפקתי בדלת ופתאום ראיתי שכבר מציתי את כל השתדלות שאני צריך לעשות, עכשיו אני הולך. ואל תדאג, שפע יגיע. יש הרבה שליחים למקום והכל יהיה בסדר. שמע את זה השיר הזה, אמר וואלה אני רוצה להיות השליח למקום, רץ מהר לביתה, לוקח בדיוק את הסכום שהוא חושב שראוי להביא לו, אבל השם טוב הביא לו. אז זה ככה סיפור אחד, סיפור הזה שבאמת מצביע עלינו, שבעצם ההשתדלות... זה רק איזשהו פועל יוצא של חוסר אמונה. בעולם הזה, אם היינו מאמינים, גם כן היינו כמו בגן עדן, מקבלים את הכל ישירות. וזה ככה מתחיל לחרט לנו בתוך המוח. מי שבאמת מאמין, זאת אומרת, אם עכשיו חסר לי משהו, מה אני צריך לעשות? להאמין חזק, ככל שאני אאמין יותר חזק, אז ההשתדלות שלי תלך ותרד. זה ככה המסר החזק הזועק מתוך הסיפור הזה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה או לא, אבל זה סיפור, סיפור דומי, ויש סיפור על רבי ישראל סלנטה. מכיר את הסיפור על רבי ישראל סלנטה, זה קצת מה... הבאנו חסידים, ניקח את המוצרניקים. שיום אחד אמר בית מדרש, שמי שעכשיו יישב בבית המדרש כל היום כולו, זה סיפור לאברכים. אז אני מבטיח לו, לא זוכר, יש איזה משהו ובורשט, משהו, לא זוכר, לא שניצל, זה משהו אחר, זה לחם ובורשט, משהו כזה. כאילו, תהיה לו סעודה, אין לו מה לאכול. ושמע את זה, איזה אחד שהיה חופר, היה לו איזה עגלה עם חמור, ותמיד היה חופר חול מבחוץ, והיה מוכר כל אלה שבונים שם בתים, זה היה תפקידו. שמע, אמר, למה לי לעבוד קשה? גם עובד קשה בעולם הזה. גם לא מספיק לי מאוד תורה. אני עכשיו, הוא מבטיח לי שלי לחם ובורשט, לחם וחמיצת צלק, זה בורשט. יופי, נשים את העגלה, נלך לבית מדרש, נלמד. הרב הבטיח. ישב שם, היהודי הפשוט הזה, לא יודע יותר מדי ללמוד. התחיל לקרוא חומש, בקושי, בצורה עילגת. עכשיו יום, יומיים. אשתו ככה, טוב, חושב, נו, מתי יעבור השיגון הזה? השיגון הזה לא עובר. ולא עובר. ולא עובר. הוא עובר שבוע ושבועיים, ופתאום כבר אין מה לאכול בבית. ואז האישה אמרה לעצמה, טוב, לפחות את העגלה עם החמור, נזכיר לאיזה מישהו שיעשה את העבודה במקומו, ונתחלק איתו ברווחים. ואותו אדם שהזכיר לו את העגלה, הלך וחפר שם איזה, חפר איפה שחפר, המיס את העגלה, ופתאום הגיע לאיזה משהו קשה, הגיע לארגז, פותח את הארגז, רואה שם הרבה מדות זהב, שמח, שם את הזה על העגלה, חשוב, זהו, מי עכשיו אני לא צריך לעבוד, רצה לקחת כל הכסף הזה לעצמו, לא זוכר את כל הסיפור כולו, בדרך הוא לא נשאר בחיים עם הגניבה הזאת, והחמור חזר לבעלים הראשון, חזר הביתה, ופתאום האישה רואה, עגלה, עם בוץ, מלאה דינרי זהב. שמעו את זה כל התלמידים של רבי ישראל סלנטר, אמרו לו, מה איתנו? אם אנחנו נעשה ככה, זה גם יעבוד לנו. אז אמר, אתם כבר הסתבכתם כל מיני מחשבות, כל מיני זה. הוא יהודי פשוט, האמין באמונה פשוטה, עשה את זה, עשה את זה, בלי שום מחשבות, אז זה עבד. אז יש כאלה שמכירים את הסיפור הזה. אולי ככה, סיפור ככה אחרון, שאני חושב שהוא ממש, מכניס אותי ממש לנקודה שבה רציתי לגעת, סיפור ידוע על רב זושה. סיפרתי אותו כבר כמה פעמים, אבל זה סיפור שדי מפליא, מסופר בכמה גרסאות. סיפור על רב זושה, שמסופר שרב זושה, שכבר היה זקן, היה לו שמש, משמש. רב זושה כידוע, הוא אף פעם לא היה מדבר על עצמו בגוף ראשון, הוא תמיד היה מדבר על עצמו בגוף שלישי, תמיד היה מספר על רב זושה. ואחד מדרכי עבודת השם שרב זושה היה נוהג בה, כדי באמת להראות שגם מה שאני דואג לעצמי, זה חלק לא בגלל שאני באמת אינטרסנט פה, אלא כזה חלק מתפקידיי כלפי השם. ואז מסופר שכל יום אחרי תפילת שחרית, רב זושה אחרי שהיה מוריד את התפילין, היה פונה לשם ואומר לו, אבא, זושה הרעב. באותו רגע, משמש, היה כבר מחכה עם כל המגע של האוכל, ואז הוא יודע שזה האות שהוא צריך להכניס את האוכל, ואותו משמש היה נכנס ונותן לזושה את האוכל. ואז, יום אחד, עבר איזה עירור של, על המשמש בליבו, ואמר לעצמו, רגע, מה קורה? אני לא בעסק פה? מה, זה רק היחסים בין רב זושה לבין הקדוש ברוך הוא לבין אביו שבשמיים? אני לא פה. החליט המשמש שהיום גם אם רב זושה יגיד אבא זושה רעב, הוא לא ייתן לו אוכל. לא ייתן לו אוכל. ומחכה. עד שלא יקרא לו ינקל, ינקל, נו, מה אתה לא שמעת? ויבין שגם הנה, גם הוא פה בעסק, הוא לא מביא את האוכל. טוב. באותו בוקר, היה איזה עשיר אחד שהתארח באכסניה שם במקום שהם גרו, והעשיר, ככה, לפנות בוקר כזה קם, מתהלך, ורואה איזה דמות של איש זקן רצה ברחוב, והעשיר חמד על הצון, וכזה דרך על איזשהו מקל, המקל ככה עליו, והתקיל את הרגליו של אותו זקן, והזקן נפל לשלולית, והעשיר התחיל לצחוק, הצחיק אותו, על הדבר הזה, ואותו זקן כזה קם ואומר לו, תבורך, תבורך, ורץ על הישר למקווה לפני התפילה. ואותו השיר צוחק ומצחיק אותו האירוע, ומגיע לבעל אכסניה וצוחק וספר לו, שמע, איזה איש זקן לך, אז הפלתי אותו, נפל נרטב בשלולית, הוא במקום לצעוק אליי, ישר קם ואמר, תבורך, תבורך. דבר הזה ככה הדליק נורה אדומה לבעל אכסניה, אז הוא אומר לו, תגיד לי, איך בדיוק נראה הזקן הזה, ככה נמוך, כזה, תיאר אותו כמו שתיאר אותו. הוא אומר, אתה יודע איזה זקן הפלת? אתה הפלת את רבזושה. את רבזושה הקדוש. רבי, רבזושה, אתה הפלת לתוך המים, ועוד צוחק על זה. שמע את זה עשיר, אומר, וואי, וואי, מה אני אעשה? מה, איך יכלתי לעשות דבר כזה? הפלתי את רבזושה. מה אני אעשה עכשיו? אצלו בעל אכסניה, אומר, תשמע, תבוא, תכין איזה מגש עם אוכל לאורחת בוקר. ואחרי שאתה תתן לו את האוכל, תבקש ממנו סליחה, הוא צדיק גדול, ודאי, ודאי, יסלח לך וימחל לך בלב שלם. ואז מגיע באמת סוף התפילה, רבזו שמורי את התפילין, ושם יש עומד עם המגש שלו עם האוכל, ואומר, אין הפעם, עד שהוא לא קורא לי, אני לא נכנס. ואז רבזו שצועק, והשם מוריד את התפילין, ואומר השם, אבא, זו שרעב. ועומד שם יש עם חיוך גדול בפנים, אומר, אין, עד שלא אומר, ינקלה, אני לא בא, ואיך שהוא חושב את זה, ופתאום נפתח את הדלת, מגיע השיר עם הגש, נכנס על דרך הבית נסת, שם לרב זושה, ושם יש עומד שם המשתהה, ואז הבין המשם יש הוא רק שליח באזור. זה סיפור. רב זושה בדרכו, שבאמת רב זושה, באמת כל דבר ישר היה בוכה ישירות אל השם. כל דבר שאבא זושה קר לו, אבא זושה חם לו, יש מלא סיפורים, לא נרחיב את זה. הכל הכל יחס ישיר אל השם. ולכאורה, לכאורה סיפורים, אני לא יודע מי גדל עליהם, מי לא גדל עליהם, סיפורי ילדות או סיפורים שישב אפשר לקרוא ולראות. ובאיזשהו מקום זה יושב, והדבר הזה נראה לנו כדבר גדול מאוד, עצום מאוד. הנה רב זושה. הוא מתחתה לפני אביו, בוכה לו, וכל דבר שהוא מבקש הוא מקבל. הנה, הנה מה טוב ומה נעים, יחסים כאלה יפים עם השם. אני לא רוצה לסתור את זה, אני רוצה עכשיו ככה להתחיל לראות את המקורות שהבאנו. אז בואו נראה. הבאתי מקור מהרמח"ל. יש לרמח"ל כמה ספרים, אחד המקור הזה זה מדעת תבונות חלק ב', זאת אומרת, דעת תבונות חלק א' ודעת זה לא בדיוק שני חלקים, זה שני ספרים שכל אחד עומד בפני עצמו, יש להם שניהם נקראים דעת תבונות, אבל שניהם קוראים קצת על מתווה שונה. ואגב, אני חושב שהרמח"ל, השיטה שלו, כיוון שהיה לו שיטה מאוד מאוד לוגית, בונה את כל הבניינים שלו בצורה מאוד מאוד לוגית, ואני חושב שכשבונים דברים בצורה לוגית, אז מאלך אנחנו מפסידים כמה דברים. ברגע שאתה מגדר דברים ומגדר ומסביר את הכל בצורה לוגית, אז אתה אף פעם לא מקיף את כל הנושא. ואז יש כמה שיטות, זאת אומרת, איך מתגברים על זה? אני רוצה, בחוד אני רוצה לדבר על האלוקות, וזה דבר שהוא אינסופי, ואני רוצה להתחיל לדבר על היחס בין האלוקות לבין העולם, אז כשאני מנסה להגיד הכל בצורה לוגית, אז אני תמיד מאבד משהו בדרך. אז הרב קוק, יש לו את השיטה משלו, הרב קוק תמיד כותב ככה, יש כאלה שאומרים שזה בצורה שירית. כן, ששיר תמיד עם הרבה הרבה עומק, זאת אומרת, שיר הוא מביע הרבה יותר ממה שהכתוב. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים לו, מה זה שיר? אני לא מבין מה כתוב פה, כי יש כאלה אנשים שרגילים רק ללוגיקה. קוראים את הרב קוק אומר, אני לא הבנתי איפה התחלה ואיפה הסוף ומה כתוב כאן. וזה שבאמת חושב שהשיטה של הרב קוק, כדי באמת להכניס את כל המכלול לתוך המשפט שהוא אומר, הוא באמת כתוב את המשפטים בתבניות שיריות כאלה, שבאמת בתבנית הזאת היא תמיד השיר, תמיד בפנים הוא קורא לך, בוא תבין את העומק שמאחורי המשפט. אבל מי שבאמת נשאר במשפט לוגי, אני רוצה לחשוף את הכל. אני חושף לך את הכל בצורה מגודרת ויפה, הוא בעצם נמצא בבעיה שחלק מהדברים נשארים בחוץ. מה עשה הרמח"ל כדי לעקוף את הבעיה הזאת? לפי דעתי, איך שאני מבין ועניות דעתי, פשוט כתב הרבה ספרים. ובאמת כל ספר הוא בנה בצורה לוגית איזשהו עולם מלא, עולם שלם, איך שבעצם כל העולם הולך על פי מתווה אחד. אני אגיד, יש לנו את הספר דרך השם, שנראה עוד מעט, אז זה באמת, אני חושב שהמוטו המרכזי, שהכל הכל יסובב סביבו, זה להראות את טוב השם. שהשם רצה להופיע את טובו בעולם, ומתוך זה הוא עושה את כל הניתוחים, איך זה טוב וטוב מוחלט, ופה ושם, ומראה איך שבאמת העולם הזה היה צריך לצאת רק בגלל הרצון של השם להיטיב עם העולם. יש דעת תבונות, הרגיל, החלק א', מה שנקרא, ששם באמת הוא בונה את הכל על ייחוד השם. איך באמת, בסופו של דבר, שיש שם גם חלק מטוב השם וחלק הזה, אבל עמוד השדרה של, של הספר, זה באמת איך בסופו של דבר יופיע ייחוד השם בעולם. זאת אומרת, הפרקים כולם מובילים לזה שיש הנהגה כזאת בעולם, והיא בסופו של דבר תחול. יש דעת מאוד חלק ב', שאני חושב ש... פה הוא שם את כל הספר, בעצם את העמוד השדרה המרכזי של הספר, על זה שאנחנו אמורים לבקש מהשם. אז בואו נראה. וכשרצה, לפני כן נדבר על ספירות, בזה לא רציתי לתתת. וכשרצה, התברך שמו, שיצא הנברא בעל הבחירה, הנה גזר רצונו, שלא יהיה הוא פועל לפי עצמו ורצונו, אלא לפי מה שיוכנו המקבלים ממנו. או שיכינו המקבלים ממנו. שעל כן לא יהיה הוא משפיע על המקבלים עד שישאלו ממנו. וסוד העניין הזה נתבהר בפסוק, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. כי הוא ממתין עד שיהיו העיניים מצפין לו, ואז יענן. ואם לאו, לא יהיה הוא מקדים להם. וביות שהוא אינו פועל אלא לפי רצון המקבלים ממנו, הנה יוכל להיות שהמקבלים האלה יהיה ברצונם לבוא ולבקש, או לא. ולכן נשתנה פעולת המעציל לפי רצונם. כי הוא איננו אלא משתנה תמיד, משתווה תמיד לרצונם. בבואם לבקש שפעם ייקחו, ואם לא, לא ייקחו. אגב, כל הספר הזה הוא מורכב מוויכוח או משיח בין השכל לנשמה. אז עכשיו ציטטנו מתוך השכל. השכל בא להסביר לנשמה איך עובד העולם הזה. אומר השכל, בוא אני אסביר איך עובד העולם הזה. השם רצה שיהיה בחירה. איך מגיעים לבחירה? השם קבע כלל, אני לא נותן, אלא אם כן, מבקשים. אם יבקשו, יקבלו. לא יבקשו, לא יקבלו. כיוון שזה עובד כך, עכשיו... הבחירה נתונה ביד מי? בידי הבורים, בידי הברואים. הברואים יכולים לבחור ולהחליט לבקש ממני, והברואים יכולים להחליט לא לבקש. כן?
מה
החיות? מה?
מה החיות?
מה החיות? לא, חיות, עיקר הבריאה אלו בני האדם. בני האדם. החיות זה אחד מ... הדברים שנבראו לצורך בני אדם, כן? כמו שאנחנו אומרים, אם היו מקבלים את התורה מוטעה, ואם לאו, אני מחזיר את כל העולם לתור ובואו. למה? יהודים לא מקבלים את התורה, למה אתה מחזיר את כל העולם לתור ובואו? מה השמים הפרות? מה השם הפרה שיהודי לא קיבל תורה? מה השמים הגויים? וכו' וכו'. אלא ברור לנו שהעולם הזה נברא לתכלית, והיהודים הם התכלית, וכל שאר הפרחים והחיות והגויים והכל הזה, כל מה שנברא זה לצורך התכלית של היהודים. ולכן, כרגע היא לא השאלה, החיות הם דבר נלווה בבריאה, הם דבר... נכון. אתה אומר, לכן היהודים, לעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש השלישי, זה יתברר כבל עולם ועדה, ולעולם, שעם שיגיע לבית המקדש יקבל גשם, יקבל שפע, עם שלא יגיע לבית המקדש לא יקבל שפע. אחרי הכל, זאת אומרת, העם ישראל בבית המקדש בעבודתו, הוא זה שיבקש בדרכו יתקבל השפע לכל העולם, וזה במצב המתוקן, בבית המקדש השלישי, כמו שאומרים לנו כל הנביאים. רגע, שאלה יפה, שואל צבי יהודה, מה, מי שלא מבקש לא מקבל? מה הולך פה? איזה מין זה? בואו נראה על מה כתוב לנו פה. תכף תראה שגם הנשמה יש לכל מיני שאלות. כן, אבל בואו נראה את המתווה שאומר השכל. השכל אומר, תשמע, השם יכל בחסדו, יכל לברוא עולם כזה שהוא נותן את כל השפע שבעולם. יש לו בעיה לברוא כזה עולם? אם היה רוצה, היה נותן לנו את כל השפע. אוקיי? אז אתה אומר שיש שפע מסוים שהוא נותן גם לי שמבקשים, אז זה לא מעיקר הבריאה. זה לא מעיקר הבריאה, זה לא מעיקר המכוון. המכוון, כן, זה אותו הנקודה ששם באמת השם לא נותן.
שאלה גם מה לנותן. אבל יכול להיות ברמה של בן אדם, של כסף, של
אוקיי.
זה
אני חושב שאין פה חילוק, כרגע. מדבר על כל רצון, כן? אינה יכול לך לסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בריתו, זה גבי הכל, אוכל, לא דווקא אוכל פיזי. אלא כל סוג אוכל, כל סוג שפע שאתה יכול לקבל. אם זה מדובר על שפע של אוכל, ושפע של כסף, ושפע של כבוד, ואם מדובר על שפע של רוחניות, ורוח הקודש, ונבואה, ועולם הבא, כל סוגי השפע שכם השם יכול לתת, אומר לנו, הכלל המרכזי הוא כזה, השם יכל להביא לנו את כל השפע בבת אחת, אלא מה? גזרה חוכמתו שהשפע יהיה יותר טוב אם הוא יגיע בבחירה שלנו. אז איך הוא עשה שזה בבחירה שלנו? מה הוא עשה? הוא אמר, אני נותן רק אם מבקשים. תבקש, תקבל. לא תבקש, לא תקבל. עד כאן, לכאורה, הדבר הזה מאוד מתאים לכל מה שדיברנו עד עכשיו. הנה, רב נתן צודק, כל חיסרון, סימן שצריכים להתפלל עליו, או שלא יתפלל עליו בכלל, או שלא יתפלל עליו מספיק. הנה, צריכים לבקש, מקבלים. זה מה שמראה לנו, מה שדיבר כאן הרגע עד עכשיו. אז הנשמה לא מבטלת ככה, השכל, כשהנשמה לא מבטלת. זאת אומרת, רגע, השכל, הסברת איזה סכמה מסוימת, אבל אני יודעת, נשמה, יש לה כוח לשאול מה, למשום מה. יש אנשים שהגיעו לשלב הנשמה, שואלים מה? רגע, אל תמכור לי לוקשים, ואל תמכור לי סכמות. אני, אומרים שבגיל 20 נכנס לאדם הנשמה. מה זה הנשמה? שיש לו כוח לשבור את כל הסכמות. לשאול, רגע, הבאת לי סכמה, אבל אני חושב שיפה, רוחנית, יובה, והסברת איך הוא לא מבין, אבל אני לא מדבר להגיד, וואלה, אני לא רואה שזה עובד ככה. אז הנשמה שואלת את השכל, מה היא שואלת? אם כן, אין הבחירה, אלא לבחור ולבקש הטוב מן הקדוש ברוך הוא, או שלא לבקש אותו. ומי הוא שלא יבחר בזה? ועוד, מעניין כל המצוות שנמצא בהם הבחירה. רגע, אתה עשית לי פה סכמה קצרה מדי. קודם כל, אם באמת הכל היה עומד על הבחירה, אז מה, כולם היינו מה עושים? מבקשים מהשם, השם תן. מה הבעיה אם זה היה עובד ככה? השם תן לי מיליונים, תן לי שפע, תן לי רוח הקודש, תן לי הכל, מה אני צריך? והנה, קיבלתי. קודם כל לא כולם מבקשים, דבר שני, מאמר מוסגר מאחורי הקלעים, לא ראינו שזה בדיוק עובד ככה, כן? ודבר שני, אומר, רגע, איפה פה, אני מכירה מצווה אחר, מה, זה יהדות מה שאתה מספר לי? איזה מין שכל אתה? אני מכירה מצוות שצריכים לבחור, כן לעשות מצוות, לא לעשות מצוות, יש לנו יצרה, מתמודדים, איפה נכנס כבר לכל המצוות בסכמה שציירת? ואז מסביר לה השכל. השאלה השנייה אשר שאלת היא תשובת הראשונה. אמת הוא שאין הבחירה אלא זה שאמרתי. אבל צריך לדעת איך הוא הבקשה הזאת שצריך לבקש מן הקדוש ברוך הוא, כי באמת הוא רק על ידי המצוות. מה הסביר השכל? הסכמה שציירתי לך מקודם היא סכמה נכונה. באמת, הכל עומד על בחירה אחת ויחידה, האם לבקש מהשם או לא לבקש מהשם. זה האמת הפנימית מאחורי העולם. אבל אל תחשבי שהמילה לבקש, הכוונה רק מה? לעמוד ככה להגיד, השם תן לי, השם תן לי, השם תן לי. זה גם בקשה. זה דרך אחת של בקשה. תפילה, זה בדרך אחת של בקשה. גם ככה אפשר לצעוק על השם. אבל השם חקק בתוך העולם הזה את דרכי הבקשה. וזה בדיוק, שאלת אותי מה זה המצוות, האם לבחור לעשות מצווה או לא לעשות מצווה? מצוות, אלו הן דרכי הבקשה. איך מושכים את השפע האלוקי האמיתי לתוך העולם הזה, שזה באמת רצון השם? שעושים מצוות. עכשיו אני בכוונה הדגשתי שכל ספר לוקח איזשהו נתיב מסוים. לא חושב שהרמח"ל חושב שהמצוות זה רק זה, ושזה כל מה שהם עושים. אבל כרגע אנחנו הולכים על פי מתווה מסוים. פה מסביר לנו הרמח"ל, מצוות אלו הן דרכי הבקשה מאת השם. ופה אני רוצה להכניס ככה בדלת אחורית את דרך השם. שפה הוא מספר לי על אחת המצוות החשובות. לא יודע איפה כתובה בתורה המצוות, אולי תגידו לי אתם. אבל תראו, בדרך השם, בחלק הראשון, פרק רביעי, מגדיר ככה הרמח"ל. אכן, מה שאדם משתמש מן העולם לצורכו, הנה צריך תחילה שיהיה מוגבל בגבול רצונו יתברך שמו. זאת אומרת, יש דברים שאתה משתמש בעולם לצורכך, אתה עכשיו רעב, אתה צריך בית, אתה צריך לא יודע מה, כל מיני דברים, צרכים שיש לך, אתה עכשיו הולך להשתמש בעולם לצורכך. נצר תחילה שיהיה מוגבל בגבול רצונו יתברך שמו. דהיינו, שלא יהיה בדבר ממה שמנעו בעשרו האל יתברך שמו. כן, זאת אומרת, קודם כל, שאתה הולך עכשיו להשתמש בעולם הזה משהו למה שאתה צריך, קודם כל חייב להיות שהשם לא עשה את זה. כל הדברים שהשם עשה לי, ודאי שאסור לעשות אותם. ושלא יהיה אלא ראוי לבריאות הגוף וקיום חיותו על הצד היותר טוב. ולא כפי נטיית החומר, הוא תשוקתו למותרות. כן, אומר, קודם כל, שאתה בא לקחת דברים מהעולם הזה, אתה צריך קודם כל להיות מוגבל בדיוק בגבול הנכון, בגבול שקודם כל ודאי שלא אסר אותו השם, דבר שני, בגבול שלא מזיק לבריאותך, כי הפוך, החומר רוצה ישר, תסדול הרבה, תאכל הרבה, תאכל הרבה, לפעמים מעבר ומפריז מעבר למידה, אומר, קודם כל, צריכים שזה בגבול הנכון. ויהיה הכנה בו להיות הגוף מוכן ומזומן שתשתמש ממנו נשמה לצורך עבודת ברו, שלא תימצא לעיכוב בהיעדר הכנתו וחולשתו. זאת אומרת, אדם שהוא עכשיו רעב, מה זה רעב? הוא באמת חלש כרגע, והוא צריך עכשיו לאכול, הוא צריך כרגע מה לעשות? לאכול. מה לאכול? לאכול דבר שמותר לו לאכול, כן? ולא להפריז ולהגיע למצב שבו הגוף יהיה חולה מהאוכל הזה, צד אחד. צד שני, הוא צריך לתת לנשמה שלו כלי שאיתו יוכל לעבוד בעולם הזה. וכשיהיה אדם משתמש מן העולם הזה על זה הדרך, הנה ימצא התשמיש ההוא בעצמו פועל השלמות כמו שזכרנו. מה זה פועל השלמות? זה חלק מהדברים שאומר מצוות שאדם עושה, הם פועלים שלמות, הם מושכים שפע, מה שדיברנו כבר על זה, מושכים שפע אלוקי לתוך עולם הזה, פועלים שלמות. ויקנה בו מעלה אמיתית כמו שיקנה במעשה כל המצוות כולם. כי גם זה מצווה עלינו. לשמור את גופנו בהכנה הגונה שנוכל לעבוד בו את בורנו, ולהשתמש מעולם לכוונה זו, תחליט זו כפי המצטרך לנו, ונמצאנו אנחנו מתעלים במעשה הזה, ועולם עצמו את הלב הזה, ביותו עוזר לאדם שיעבוד את בורו, את ברך שמו. זאת אומרת, אומר לו הרמח"ל, יש לך מצווה. מה המצווה? המצווה שלך זה לדאוג לכל הדברים המוכרחים, לכל מה שאתה צריך. אם אתה עכשיו צריך ללכת לפרנס את ביתך, ולחלקל את מעשיך, להשתמש בעולם הזה בצורה נכונה, כדי להחזיק מעמד, כדי ליצור כלי לנשמה שלך, שתוכל לחול בעולם הזה, הדבר הזה הוא לא איזשהו רשות עליך, אלא הדבר הזה הוא מצווה עליך. וכיוון שזה מצווה עליך, הדבר הזה בעצמו, מה עושה?
מוריד שפע.
מוריד שפע, פועל שלמות, יש הרבה מילים. זאת אומרת, אם אמרנו מקודם סכמה, השם רוצה להביא לנו את כל השפע, הוא רק מחכה שאני לבקש. איך מבקשים? מבקשים על ידי מצוות. אחד המצוות שיש לנו לעשות בעולם הזה, מה היא? מה? לעבוד בצורה הנכונה, בגבול הנכון, שבאמת שמצטרך בשביל להחזיק אותה. זאת אומרת, פה הרמח"ל בעצם עכשיו, אני חושב שבתפיסה הזאת אנחנו עומדים על פתחו של מהפך. הוא התחיל מזה שבאמת כל מה שאנחנו עושים עלי אדמות, הדבר הכי הכי פנימי זה מה יש לנו לעשות, לבקש מאת השם. מה זה הבקשות מאת השם? זה המצוות. אחד המצוות שאנחנו עכשיו מדברים עליהם, מה הם? להשתדל ולעבוד בתוך העולם הזה בשביל לקיים את עצמנו, וזה עצמו מצווה. זה דרך בקשה. זאת אומרת, עכשיו, פתאום אני חושב שיש פה איזשהו סכמה חדשה. פה מהפך. פה קורה מהפך. אחרי זה נראה איך שהוא מתחזק במקור הבא. אבל כאן קורה מהפך. בוא נגיד ככה, ניתן דוגמה פשוטה מאוד. נגיד עכשיו אני צמא. צמא זה חיסרון, נכון? אפילו רבקה אמנו כשהייתה בת 3 ידעה שגמל צמא, סימן שיש לו חיסרון. צריכים להשקוט אותו. צמא זה חיסרון. עכשיו אני מרגיש חיסרון. מה אני אעשה? מה יש חיסרון, מה עושים? פונים אל השם. אז בואו נראה, בעצם עכשיו אנחנו רואים, יש לי שתי דרכי פנייה אל השם. בואו ככה נקצין אותם לשתי כיוונים. דרך אחת, אני אעמוד פה ליד הסטנדר, יעצום עיניים, ומה אני אגיד להשם? השם, אני צמא! זה צודק. לא, הוא לא אומר אבי אבא פעם. השם, אני צמא! אבא, אני צמא! אני צמא, לבכות להשם. ופתאום, או שהשם יעשה איזה נס בדרכי הטבע, ופתאום יהיה לי איזה מעיין מתחת לשן, ואני אשתי. עוד נזילה פה למעלה, זה יותר, זה נס טבעי יותר. או, שיעשה איזה נס בכלל, מהפכני בכלל, ופתאום שלא בדרך הטבע, פתאום אני לא יצמא. לא יודע, יש לו דרכים משלו גם כן, אני לא, לא רוצה להכתיב לו איך לעשות את זה. אז אמר לו, יכול לפעול, אני לא אכתיב לו איך. כל נס שאתה רוצה, תעשה בדרכי הטבע, בנזילה, במעיין מתחת השן, או בלי שאני אבין בכלל איך זה קרה, תפעל איך שאתה רוצה השם, העיקר נרצמא, תפתור את הבעיה. דרך שנייה שלי, לעבוד מול השם, עם מה? לקחת כוס של מים. רגע, כרגע, בוא נגיד נמצא איזה כוס. הנה, שם ליד המחשב יש כוס. לצאת החוצה, ליד הברז, לפתוח את הברז, לשים את הכוס בדיוק מתחת הזרם של הברז, לראות שהיא מתמלאת. לסגור את הברז, לשלוח את חילדה של אותה, להחזיק את הכוס מים, ואז רק לברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו, לזכור שבעצם מה שעומד מולי, מה זה? זה מים. אני רואה מים, נכון? לא, אבל מה זה המים האלה? מה זה המים האלה? זה דבר השם. הכל נהיה בדברו, נכון? איך המים הגיעו לפה? זה בעצם דבר השם שכרגע מתגלה לי כמים. דרך החושים אני חש את דבר השם הזה כמים. זה דבר השם שנשלח אליי. תכף נראה בפסוקים. מת השם. בעצם, מי שמסתכל נכון, רואה שכל ההשתדלות בתוך העולם הזה, זה בעצם דרכי הבקשה מאת השם. שום חוק לא עובד לבד. שום דבר לא באמת קיים מעצמו. הכל נברא מאת השם. כל מה שקיים פה, בורא בכל יום, תמיד, מעשה וראשית, השם בעצם הולך ומחולל אותו. והשם בבריאתו קבע חוקיות מאת השם. שעל פיה עובד העולם. למה הוא קבע חוקיות כזאת? למה משמשת החוקיות הזאת? האם אנחנו צריכים להתעלם מחוקיות? מה התשובה? לא. חוקיות היא הדרך שלנו הנכונה ביותר לבקש מהשם דברים. זאת אומרת, מי שמשתדל בצורה הנכונה, הוא בעצם לא משתדל בדרכי הטבע, אלא אם הוא באמת היה מבין כרגע מה הוא עושה, הוא כרגע מבקש מהשם בצורה הנכונה שבה הוא חוקק בעולם. אתם תופסים פה את גודל המהפך? שנראה שאנחנו אומרים כרגע. זאת אומרת, זאת שבאמת השם נתן לנו בעולם הזה איזושהי הזדמנות. כמו שכל אבא בעצם עוקב אחרי הבן שלו, ומה הוא רוצה להיות הבן שלו? באמת, אני חושב שרב זושה לא טועה. העבודה של רב זושה מול השם, הייתי קורא לה עבודה של תינוק. תינוק, זה עבודתו. תינוק שוכב על המיטה. צריך ווי ווי ווי. תגיעו שהגעתם למצב הזה. והוא לא יודע בדיוק איך זה קורה. פתאום מניקים אותו. או עם בקבוק, או הנקה. פתאום, פתאום הכל בסדר. זה תינוק. מה הוא עשה? צעק. מה קרה? תוצאה? קיבל את השפע. זה היחס של תינוק מול אבא. זה יחס יפה מאוד, כל אבא מאוד מאוד נהנה ואוהב את התינוק שלו. מה אבא מצפה שיקרה שהתינוק הזה יגדל? כל אבא רוצה לראות את התינוק שלו עומד על הרגליים. זה חלק מהכיף של האבא, ושהוא רואה את התינוק הזה כרגע מתחיל להיות עצמאי. יש מילים יותר גבוהות שמשתמשים, יש בהם הרמח"ל וזה, הוא נהיה יותר דומה, לא? לא ניכנס לכל זה, אבל בוא ניקח את המשל הפשוט הזה. הוא תינוק כרגע, הוא צועק על השם. צועק בצעקה, ואז האבא יש לו תינוק, אז הוא מטפל בתינוק. אבל האבא מצפה ונתן לנו גם את ההזדמנות על ידי המצוות ועל ידי החוקיות של ההשתדלות בתוך העולם הזה, כדי שנגיע למצב שבו אנחנו בעצם עצמאים. בעצם, אנחנו אף לגמרי לא עצמאים. תמיד, תמיד מאחורי הקלעים, ומי גורם לברז ולמים בכלל להתהוות כל שנייה ושנייה, תמיד השם עומד מאחורי הדברים. אבל יש גבול למה שהוא ציפה מאיתנו. ציפה מאיתנו לא לברור לגמרי את כל העולמות, אלא הוא בורא את העולם, והוא רוצה שאנחנו נשתדל ונגיע אליו ונבקש ממנו בדרכי החוקיות שבהם הוא בורא בעצם את העולם שלנו. ובעצם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם נהיים עצמאים. עומדים בזכות עצמנו. לא בחסד, אלא בדין. וזה באמת, זאת אני חושב שזה באמת איזשהו גדילה של יחס אל השם. תכף נדבר על הסקאלה מסוימת של השתדלות ובקשה, אבל כרגע בעצם זה הסקאלה שדיברנו עליה. יש בקשה מאת השם שהיא בקשה מורגשת וישירה, הנה כל מה שאני עושה זה מבקש מאת השם. יש בקשה שבעצם אני משתמש בתוך העולם הזה כפי שאני בעצם מכיר, בחוקיות העולם הזה. אם עד היום קראתי לזה, האם אני, מה לעשות עכשיו, האם לבקש מהשם, או האם להשתדל בדרכי הטבע, אז עכשיו נקרא לזה בעצם בשמו האמיתי. האם לבקש מהשם בבכי, או לבקש מהשם בדרכי ההשתדלות שבה הוא ציפה ממני להתנהג כאדם גדול. למה אין? יש, תכף, אתה רואה את הפסוקים בסוף, זה בדיוק זה רציתי לדבר בסוף, עוד נגיע לזה. זה בדיוק הסכנה, כן.
יוצא לפי זה שההתנהגות של רב זושה, שהיה רב גדול, היא לכאורה, או לא לכאורה, לא מפותחת, לא ילדותית.
אוקיי, אתה שואל, אני חוזר בשביל כל זה, אתה שואל, אז רב זושה הוא תינוק, לפי מה שאנחנו אומרים, הוא ילדותית, הוא לא מפותחת. תשמעו את השאלה הזאת עוד קצת, אני רוצה קודם כל לגעת במקרה הבא. בגימל, שם הבאתי מהמהר"ל, תראו, יש פה איזשהו עוד שורה אחת קדימה, אני חושב לכל מה שאנחנו אומרים כרגע. יש סיפור ידוע, אני לא אתחיל את ההתחלה, הנה, מעשה בתלמיד אחד, מתלמידי רבי עקיבא, שחלה. זה מופיע בנתיב גמילות חסדים של המהר"ל. לא נכנסו חכמים לבקרו. כן, נהיה חולה, אף אחד לא בא לבקר אותו. למה לא בא לבקר אותו? אולי אפילו לא ידעו שהוא היה חולה. ונכנס רבי עקיבא לבקרו, ובשביל שכיבד וריבץ לפניו, חיה. זאת אומרת, רבי עקיבא נכנס, ראה איזה יהודי מסכן, אף אחד לא בא לבקר אותו, שוכב בתוך איזה חדר, בלי חלונות, מלוכלך, ויהודי חולה, ונהיה יותר חולה, ויותר חולה וחולה, אף אחד לא בא לבקר אותו, ורבי עקיבא קולט שזה המצב, הוא בא לבקר אותו, ומה רבי עקיבא עושה? איך הוא מחיה אותו? עושה נס כזה, נכון? תחיית המתים כזה. לא, מה הוא עושה? לוקח מטטה. כן, איך כתוב? שכיבד וריבץ לפניו. ניקה שם מסביב את החדר, רבי עקיבא הגדול, הלך לתלמיד בקצה הזה שאף אחד לא בא לבקר אותו, ומה הוא עושה? מנקה לו את החדר, ואז חיה. אמר לו, איך ייתני? אתה, איך ייתה אותי? יצא רבי עקיבא ודרש, כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. כן, אז רבי עקיבא באמת נרעש מאותו מקרה, והוא דורש לכולם, 24,000 זוגות תלמידיו, שאחרי זה אולי מתו כולם, אולי גם בגלל שאת הדבר הזה לא למדו טוב, כל מי שלא מבקר את החולה, כל שאינו מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. כי את הרב דימי אמר, כל המבקר את החולה, גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה, גורם לו שימות. שואלת הגמרא, מה היא גורם? היא למה כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, ושלא מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות? שימות צריך לדעת איך? אלא מגיע למסקנה מה פשוט על המשפט שלו, כל שאין מבקר את החולה, אין מבקש עליו לא שיחיה ולא שימות עד כאן. זאת אומרת, רב דימי מכניס אותנו למושגים שבעצם כל מי שמבקר את החולה, מה הוא עושה? הוא מבקש עליו רחמים שיחיה. וכל שאינו מבקש, לא מבקש עליו שום. כל שאינו מבקר את החולה, לא מבקש עליו כלום.
חלק, שנייה.
במצב שחולה אומר, אל תבוא לבקר אותי, אז מצוות ביקור חולים היא שלא לבקר אותו. אוקיי? אבל במצב שהחולה מצפה שיבקרו אותו ויעזור לו מאוד שיבקרו אותו, אז מצוות ביקור חולים היא שכן יבקרו אותו. ורואים שרב דימי מה מתייחס לזה? וכל מי שמבקר את החולה, מה הוא בעצם עושה? מבקש רחמים. מה זה מבקש רחמים? מתפלל עליו. בוא נראה את הרמח"ל, את המהר"ל על עצמו. רצונו לומר, כאשר מבקר את החולה, מבקש עליו רחמים. כי כך עניין הביקור עצמו, שהוא בקשת חיות. כן, מה זאת אומרת? אפשר היה לחשוב שמי שמבקר את החולה, אז הוא רואה שהוא מסכן, אז הוא מתפלל עליו. פה מכניס אותנו המהר"ל למושגים, לא, עצם הביקור שלך, ועצם זה שאתה עכשיו מטטה ופותח לו חלון ונותן לו קצת שמש ואוויר ונקיות, זה בעצם מה עשית בכל הדבר הזה? ביקשת עליו רחמים. זה מה שאתה עושה. ביקשת עליו רחמים. ונמשיך. אבל בקשת רחמים בביתו בלא ביקור אינו כל כך. כן? אופציה שנייה, מרל, אולי נעשה משהו אחר. במקום לבקר אותו ובעצם בביקור להביע את זה שאתה מבקש רחמים, יש לי פתרון אחר. קצת קשה ללכת לבקר אותו. תשאר אצלך בבית, ואתה תתפלל. תשאל אותו, רגע, תשאל בטלפון, איך קוראים לו? ינקל מוישה בן דבור עליה. יאללה, היא רצו מפניך השם שתשלח רפואה שלמה לרמה החברה, ושעשה גידיו ליאנקל מוישה בן דבור עליה. הנה, ביקשתי רחמים עליו. בתוך שער כל חולה ובחי ישראל. אבל בקשת רחמים בביתו בלא ביקור אינו כל כך, כיוון שלא בא על ידי מעשה של ביקור חולים, אינו דומה לזה, כמו שהולך אל ביתו לבקרו, ודבר זה, כל הדבר הזה הבאתי בשביל המשפט הזה, בשביל השלושה מילים הבאים, ודבר זה, מה זה? שלושת המילים החזקות, שכתובים לנו פה, דבר זה, בקשה גמורה עליו. זאת הדרך לבקש בקשה גמורה עליו. אתה רואה מישהו חולה? שתי אופציות לבקש עליו. שר בבית ותתפלל להשם. זה גם כן סוג של בקשה. אתה רוצה לבקש בקשה גמורה עליו, תיסע לשם. תעזור לו, תסעד אותו. תפעל כל מיני דברים שאתה כאילו מסוגל לעשות. ומה זה? איך זה מחיה אותו? זה לא מחיה אותו כי אתה עשית עכשיו מעשה שמחיה באופן ישיר. אלא אתה עשית מעשים שהם בעצם ככה השם רצה שיבקשו בקשה גמורה על חולה. זאת אומרת בעצם, פה נותן לנו, בסקאלה שלנו, נושא לנו המהר"ל. שמבקשים בתפילה, זה סוג מסוים של בקשה. אבל כשאני מבקש בתוך העולם הזה, בצורה של חוקיות שהשם ברא בעולם הזה, זאת איך זה נקרא? זאת הבקשה הגמורה מאת השם. שאני בא ומתפלל כמו שצריך, לא מתפלל רק בפה ואומר לשם השם תעזור, 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 כי גם זה חשוב. אלא אני בא ועושה מעשים שמביעים את כל מה שאני מבין לפי חוקיות העולם הזה כפי שאני תופס אותה. שזה אמור לעזור לחולה, זאת הבקשה שלי על החולה בצורה הכי טובה. זאת שפעם...
מה?
היא הבקשה.
נכון.
זאת שפעם...
יש מצב של מחלות שהן ממש, מצד אחד אני ממש מחלה קשה, וכאילו אומרים אפילו מנוחה הם רוצים, אז הם אולי לא יודעים, מפה החידוש הזה, או ממה שאנחנו למדים, שהאדם לא התייש אפילו, איך אומרים, חרב חדה, מה את הצלות, המילה, מהעניין, שזה יכול לשנות את המזל.
הביקור. כן, אבל... אז בלי הגבול הזה, אתה בעצם אמרת, אולי אם הרופאים והסובבים אותו אומרים לו, לא, אם האנשים שאנחנו כן סומכים עליהם אומרים לנו, תשמע, ביקור עכשיו ברגע הזה דווקא מזיק לו, או תשמע, הוא מאוד מאוד רגיש, רגע כל המערכת החיסונית שלו היא לא טובה, וכל אדם שמתעטש לידו שיש לו איזשהו מחלה יכול להדביק אותו.
לא, 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 אומרים דווקא כללית שכאילו הם סתם, הם לא מבינים את החידוש הזה שפה אני מקבל,
שדווקא
זה יכול להביא כל כך, יכול
כוחות.
לעשות...
נכון, חז"ל מאוד מאוד האמינו בביקור, וראו שאדם שנוטל 1-60 מהמחלה, באמת ביקור יכול להיות דבר, אבל בגבול שזה לא מזיק לחולה.
ברור.
לא מזיק לחולה, זאת אומרת, זה גבול ברור, זאת אומרת, חלק מה... אני צריך להשתדל בדרכי העולם הזה... לפונקציה האגרה, לפעמים אפילו שווה לנסוע לארצות הברית בשביל זה, אם אתה חושב שאתה באמת יכול לעשות משהו טוב בשבילו, שווה אפילו לנסוע, אבל בוא נסגור את הנושא בפשטות. אנחנו עושים השתדלות כלפי החולה בדרכי העולם הזה. רוב הפעמים ההשתדלות הנכונה זה לבוא, לבקר, לפתוח חלון, לנקות מסביבו, לתת לו חיוך יפה, לתת לו איזה קוסטה, לתת לו יחס, וזה כבר עוזר לו מאוד. לפעמים הביקור שלי זה זה שאני אמנע מלהיכנס, או ישלח לו איזה מכתב עם אשתו כי הוא מתבייש מאוד במצבו. יש הרבה מקרים שבהם החולה דווקא מעדיף שלא יבוא לבקר אותו, ואז מצוות ביקור חולים היא שלא לבוא, לא לבוא לבקר אותו. וזה גם זה דרכי הטבע שבהם אנחנו, בזה שאני לא בא לבקר אותו, אז אני מקיים את מצוות ביקור חולים, ואז גם ככה אני מושך אליו שפע של בקשה עליו. בכל מקרה, הכיוון הוא שפה אמר לו מהר"ש, אני משתמש תוך העולם הזה. על ידי המעשים הטבעיים, זה בעצם בקשה גמורה אליו. גמורה עליו. פעם אני זוכר שאמרת את זה לתלמיד אחד, שגוש קטיף עמד על הפרק. אז אמרתי, תשמע, תיסע לשם. בעצם הנסיעה שלך לשם, כן, אתה כבר בעצם מביע איזושהי בקשה אמיתית כלפי גוש קטיף. אל תישאר פה בבית מדרש, רק תתפלל. בעצם אתה נוסע ועושה איזשהו מעשה שמביע, המעשה שמביע, זה באמת חלק מהבקשה שלנו כלפי השם. אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, רגע, אחרי זה איזה כתב ששאל אותו על זה, אז הוא אמר לו, רגע, אתה רוצה להגיד לי שגוש קטיף זה מקום חולה? לפעמים כתבים יש להם את הנטייה לדעת להפוך את כל הדברים, הפוך על הפוך על הפוך. אבל אולי באמת, גם בגוש קטיף, הרבה אמרנו, התפללנו. אולי צריך לעשות בדק בית, אולי באמת, לא עשינו את כל המעשים בדרכי הטבע שהיינו יכולים, זאת אומרת, את התפילה הקשה, האמיתית, הגמורה, אולי קצת תחסרנו ממנה, צריכים לעשות הרבה חשבון נפש, ואני לא רוצה לפתוח את הנושא. לא התפללנו מספיק. אבל פה כבר לפי התובנה החדשה, שיש תפילה בפה, ויש תפילה של, יש בית כנסת שלם שצועק, תפילה לאן הקיעה, טוב, וכולם צועקים ומתרגשים מאוד, ויש תפילות בדרכים אחרות. לא נפרט. בעצם, אני חושב שבסקאלה שלנו כרגע, יש לנו בעצם שלוש דרכים. יש לנו, אמרנו, לפחות כמו תינוק. צד אחד. יש לנו את הצד הכי הכי טוב, שזה לבקש כמו בוגר. ולהבין שכל ההשתדלות שלי, זה שאני מבקש כמו בוגר. ויש את הצד העצמאי לגמרי שתיארת פה, שאני כבר משתדל, ואני לא רואה בזה כבקשה מאת השם, ואז אני בעצם מתנתק, אני כבר עצמאי לגמרי, אני יודע מה אני צריך לעשות. אני אעבוד בזה, זה, בשמירות, במוסך ובזה, אקבל כך וכך כסף. זהו, מה, איפה השם בסיפור? יש לי מזכורת, אני חי, יציב, מה? מוציא את השם מהתמונה, כוחי ועוצם ידי. זהו, אין פה שום דבר אחר. זה הצעד ה... קיצוני אחרת, זאת אומרת, אם יש לנו את התינוק מצד אחד, שהוא אומר, אני לא מסוגל כלום, לא יכול כלום, לא הולך להשתדל בעולם הזה, אני הולך רק לבקש מאת השם, 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 תעזור לזושה. זה שאת הצד השני שאומר, מי צריך את השם בכלל? אני יודע להסתדר עם עצמי. ויש את הצד בעצם שיודע את הסינתזה האמיתית, אני בעצם כל מה שאני עושה עלי אדמות צריך לבקש מאת השם, אבל אני עושה את זה בצורה הבוגרת. אני מבין שחוקיות שהשם חלק בעולם הזה, הם דרכי הבקשה ממנו. שאלת אותי מקודם על רב זושה. אני חושב שבאמת הוא איזון. אני מסתכל באמת באופן אמיתי, כי נגד כל איזה אדם שעצמאי, של כוחי ועוצם ידי בצורה קיצונית, של אני בכלל לא צריך את השם, אני מסדר לבד, צריך איזה צדיק מסוג של התינוק. כן?
היום זה
זרם. זה זרם, זה צדיק, זה גם יושב לנו בראש. אני חושב שעד...
גם הזרם הוא...
כן. זאת אומרת, יש גם זרם שלם הפוך. אני מכיר זרם שלם של אנשים שהם עובדים קשה, עובדים בבורסה, עובדים בזה, והם בטוחים שרק זה מה שיעזור להם. וכנגדם, מושכים את הברקס, אומרים, רגע, מה, זה רק השתדלות פה? זה השתדלות בתוך החוקיות של העולם הזה, וזהו. עוצרים את הברז, שום דבר לא עובד בלי בקשה מאת השם. זאת אומרת, מה שיכול לפתור את הבעיה, את שתי הבעיות של שתי הקיצוניות, באמת התובנה שאנחנו מדברים עליה כרגע. התובנה שההשתדלות שלי בתוך העולם הזה, לפי החוקיות של העולם הזה, היא שום דבר חוץ מבקשה מאת השם. כן.
ישבנו כמה חיילים, והיינו ש... איזה... ממש
ממש פינה אחת שהיא לא כל כך סבורה, וניסינו מכל הכיוונים את זה. ויושבים אומרים, טוב, אז אי אפשר לעשות את זה, כי זה לא סגור בכל הקצוות. אמרתי, זה פה, הנקודה הזאת שלא סגורה, זה השם. כאילו, זאת אומרת, מה, אתה לא צריך... אתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה אומר, זהו, ההיגיון כבר לא פועל, פה הנקודה שמשלימה את הנגיעה של הקדוש ברוך הוא בעלמתי. שזה מה שילוב, זהו שפה, זה שילוב, שכן צריך לפעול לפי כל מה שאתם, אבל איפה כל התקפה השם הסיפור?
כל התיכונים שאתה תכנן, כל התיכונים שאתה תכנן. אתה בעצם, בסיפור שלך, שתכננו את כל הסגירה של הבית, פינה אחת הייתה בלתי סגורה, ואמרתי, פה זה יהיה השם בסיפור, בעצם עשית לי רגרסיה לתחילת השיעור. למה? כי בעצם השארת לנו רק את כל ההשתדלות, זה אנחנו, ורק את הפינה הבלתי סגורה, זה בעצם הבקשה שלי מאת השם. אנחנו בשיעור הזה רצינו לטעון הרבה יותר חזק. ואני לא סותר את מה שעשיתם. מה שעשיתם לפעמים גם בדרכי השתדלות, לפעמים להגיד, אני לוקח איזשהו אחוז מסוים של סיכון על אותה פינה. כי זה, בהיגיון קר ואמיתי, זה נכון, כי ב-95% זה סגור. זה לפעמים נכון לחשוב ככה. אבל אני צריך להבדעת שכל ה-95% שסגור לי, לפי הכללים הטבעיים של העולם הזה, גם זה דרכי הבקשה שלי מאת מי?
מאת השם. זה לא רק כך, זה לא שקנות ברוך הוא החמש אחוז, אבל גם ברור שהוא שותף מלא ו...
אוקיי, אז אני שמתי את זה רק על השולחן, שזה ברור שכל ה-100% שלו, לא רק ה-5% האחרונים.
אבל זה
רק... רגע, אני רוצה להגיד משהו.
גם
לדבר על ביזוי
שאני לא
רגיע שלו בזה,
זה
לא... אני לא באתי להקטין אותו, אמרתי שבאמת יש איזון, זאת אומרת, עכשיו דרך אגב בחוץ לארץ, אני חושב שבחוץ לארץ זה באמת היה עניין. חוץ לארץ זה שבאמת אנחנו או עובדים את הטבע, או מתנתקים מהטבע ועובדים את השם. זאת אומרת, זה היה באמת שתי קיצוניות. אנחנו באמת מדברים כרגע על דרגה שהיא, הכיוון שהולכים בה זה הכיוון של בארץ ישראל. אני רוצה פה להסתכל בקצרה על כמה פסקים. דווקא על הפסוק של כוחי ועוצם ידי, כן, על אותו כיוון, שכוחי ועוצם ידי הוא בעצם סיומת של פרק שלם, שמדבר על היחס של המעבר בין המדבר והמסקנות שלנו מן המדבר לארץ ישראל. כן, זה הפרק. פה הוא מופיע לכם פה במקור ד'. אז בואו נראה. כתוב לנו ככה, אני אעשה את זה בקצרה, כי אני רואה שלא נשאר לנו הרבה זמן. כתוב לנו ככה, למען ידעו אבותיך, למען הודיעך, כן, שהשם הכיל אותנו את המן, בפסוק ג' שמה, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. זאת אומרת, קיבלנו מן 40 שנה במדבר. ומה המסקנה שלנו מאותו מן? מה המסקנה? שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם. זאת אומרת, כל מה שיוצא מפי השם יכול דווקא להחלט אותי. לא רק הלחם, אבל מה זה לחם? מוצא פי השם. בפסוק הזה בעצם כתוב לי, מה זה לחם? לחם זה מוצא פי השם. זאת אומרת, השם אמר והיה עולם. העולם כולו נברא מכוחו של השם. אבל השם, חלק מהחיות, הוא מזרים לי באופן ישיר, וחלק מהחיות הוא החליט להעביר את זה דרך אוכל ולחם, סיבותיו השמורות עמו. ובעצם אנחנו מגלים פה שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי השם. באמת, יכול להיות שמשה רבנו יהיה 40 יום בשמיים ויתנהג כמו מלאכים. מלאכים מקבלים, לא צריכים לאכול, מקבלים את השפע ישירות מאת השם. אז זה כתוב ברומא יתנהג כרומאי. אז משה רבנו בשמיים מקבל את האוכל כמו מלאכים, חי ישירות מאת השם. במדבר 40 שנה מקבלים מן, והמן מראה שאנחנו בעצם מה שמחיה אותנו זה מוצא פי השם. ובארץ ישראל, ואכלת וסבעת, כן, יש בה ארץ, איך אוכלים בארץ ישראל? יש ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, פתאום השפע מגיע לנו בארץ ישראל מכל מיני פירות, שככה בעצם מגיע לנו השפע, לא מתוך איזה מן, ואנחנו עכשיו אוכלים פרי, ועכשיו, מה צריכים לעשות אחרי שאוכלים? ואכלת וסבעת, והוא ברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתנה. זאת אומרת, עכשיו, אחרי הסימניון הארוך במדבר, שבו הבנו שאנחנו בעצם חיים מפי השם, וגם הלחם הוא בעצם אחד ממוצאי פי השם. עכשיו אני יכול ללכת לאכול לחם ולקבל את כל שבעת המינים שבהם השתבחה ארץ ישראל, ולדעת שכל זה, זה לא מה שמחיה אותי. למה מחיה אותי? השם. ואז יש לנו את הפסוקים שמדברים על זה, שיכול לקרות לך מצב שבו אתה אכלת וסבת, איפה? שפן תאכל וסבת ובתים טובים ותבנה וישבת, שזה לא בעיה. תאכל ותסבע ותבנה בתים יפים, אבל מה הבעיה? הבעיה בפסוק הבא, ששם כתוב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. יכול להיות שתייחס את כל הכוח לבתים ולא אוכל, ואז רם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. ואז הגענו לפסוק הגדול, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן, אחרי שהאלה גרמו לי, יכולים לגרום לי, האוכל והבתים יכולים לגרום לי לרום את לבבי ולשכוח את השם אלוקיי, אז אני אומר גם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שאלה איך קוראים את זה? לא זוכר מי, לא זוכר אם זה אחד הראשונים, בעצם אומר, בכלל, ואמרת כוחי ועוצם ידי, זה לא עבירה, אלא מצווה. אחד ממצוות עשה, מצוות עשה להגיד, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלא מה? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך את הכוח לעשות חיל. זה המצווה. ללכת עם הכוח שלך, ולהבין שאתה קיבלת כוח מאת השם. אבל זה מה שצריך לזכור, שמי נותן לך את הכוח הזה? זכרת, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך את הכוח לעשות חיל. וזה המעבר, המעבר בין ארץ ישראל, בין המדבר, סימנריון הארוך שלנו במדבר, לבין ארץ ישראל, שבארץ ישראל אתה לא צועק לשם, השם, השם, אני רעב, תן לי מן, ואופס, יש נס, יש מן. זה מצב, דרגה של מתאימה למדבר, לסיני, לסימנריון הראשון, והדרגה הגבוהה היא דרגת ארץ ישראל, ששם ארץ ישראל, כל הרצון פונה רק אל השם, בכל מה שאני עושה, התאבע הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, כל מה שאני פועל בתחתונים, כל מה שאני מבקש מהשם, דרכי השתדלות שלי בהשם, מה זה בעצם? פנייה אל השם. זו פנייה אל השם. וזה המצווה. באמת כוחי ועוצם ידי. אני באמת בריון חזק. אני יום שלם התאמנתי בכלייה, ועכשיו אני קולע. אבל אני זוכר שכל החוקיות הזאת, אם בכלל אני מפעיל אותה, השם. שזה כל זה חלק מהיחס של השם, שזה דבר גדול ונפלא. אם אני מצליח להגיע לדרגה, שבה לא רק שאני מבקש מאת השם, אז אני מרגיש שזה בעצם יחסים שלי עם השם, אלא גם כשאני משתדל ופועל בתוך העולם הזה, אני מרגיש שזה בעצם יחס שלי לשם, תיקנו את העולם. תיקנו את העולם. וזאת דרגתה של ארץ ישראל. יש סיפור נפלא. על רבי... מנחם מנדל מויטבסק, שהיה הראשון העולים מטעם החסידים, העלייה של החסידים הראשונה, הוא היה עמד בראשה, עדיין 300 חסידים, אך שתבינו מי זה, הוא היה בעצם גדול תלמידיו של המגיד ממזריץ', התלמיד של הרב שם טוב. נכון. גדול תלמידיו היה רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהוא עבר ליד לדי, איפה שגר, שניאור זלמן מלדי, המסד של חב"ד, אמר לכל החסדים שלו, השבת אני לא רבי, יש פה מישהו גדול ממני, תלכו אליו. יש סיפורים יפים על מה קרה לו שם, מה קרה להם אותה שבת שהם הולכו אליו. גדול תלמידיו היה רבי מנחם מנדל מויטבסק, והוא עלה לארץ. והוא התבטא פעם אחת ואמר, כשהגעתי לארץ ישראל, גם בחוץ לארץ לי כל מיני גולי שכינה, אבל כשהגעתי לארץ ישראל, אפילו שהייתי רואה איזה חבילת קש מונחת לרוחב ולא לאורך, הייתי אומר, וואלה, זה גילוי שכינה, הייתי רואה את הגילוי שכינה שבזה. ומסופר שהוא התחיל להקים התיישבות חקלאית. עזב את צפת, או את טבריה, שם נדד בין צפת לטבריה, וניסה שם להקים התיישבות חקלאית בגליל. הסיפור אומר שבעצם באמצע שהוא התחיל להקים את זה, התגלה אליו עשה מחמם. לא נפרט למי שלא יודע מי זה. ואמר לו, תשמע, אם אתה ממשיך בזה, אני עוזב את כל העולם ומתנגד רק אליך. אותם כוחות הרע שרוצים לעצור את הגאולה, אומרים לרבי מנחם מנדל מויטבסק, אם אתה ממשיך לעבוד את השם דרך קרקע ארץ ישראל, אני עוזב את כל העולם ואת כל הצדיקים שעכשיו נוסעים לעשות מצוות ואני עכשיו מפריע להם, אני עוזב את כולם ואת כל הכוחות שלי מפעיל עליך. כי אני יודע שאתה עושה בעצם את המעשה הכי גדול בכל העולם. זה הסיפור. ואז באמת היו צרות רבות וההתיישבות החקלאית הראשונה שם הפסיקה. באמת, כנראה הוא עשה את זה בצורה נכונה, הוא בא ועלה לארץ ישראל, והוא פעל בתוך הרי, הבין שהוא הולך עכשיו לעשות חקלאות, והבין שמה שהוא עכשיו עושה חקלאות, זה לא חקלאות, אני עכשיו זרקתי את השם, זרקתי את העולם הישן, והנה יהודי צריך לעמוד עצמאי מול חוקיות העולם הזה. הוא הבין שחוקיות העולם הזה זה דרכי הבקשה מאת השם, חבינת קש, שמונחת לאורך ולא לרוחב, זה גילוי שכינה בעיניו. כל השתדלות שלו בתוך זה שהוא זורע ומאמין וזורע ועושה את כל פעולותיו, זה ממש לא פעולות שעובדות לבד. אלה דרכי הבקשה שלו מהשם. ולכן אני חושב שזה באמת הבחינה האמיתית של ארץ ישראל, הבחינה הגבוהה, זה לעבוד את השם בתוך העולם הזה. וזה אולי מה שאמר, יש מדרש שאומר על יעקב אבינו עכשיו בפרשת שבוע, שהוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ואז כתוב שהוא רואה את כל השרים עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים, והשם אומר לו, אולי תעלה גם אתה, או תעלה גם אתה, וכתוב לי יעקב, לא האמין ולא עלה. אולי, שמעתי פעם פירוש על זה, שמדובר על זה שהוא ראה שכל עם שעלה בדרכי השתדלות בעולם הזה, בסופו של דבר הייתה לו נפילה. והשם הבטיח לו, אם אתה עולה, אתה לא יורד. אבל יעקב אבין עדיין לא הגיע למדרגה, ולא האמין ולא עלה, והשאיר את זה לנו. שיר את זה לנו, זאת אומרת, ומה הסוד פה? שבאמת כל מי שמשתמש בתוך העולם הזה ומרגיש שהעולם הזה קיים בפני עצמו, אז בסופו של דבר הוא נופל. וזה בעצם הדרגה הגבוהה של התיקון, זה לראות שאני משתמש בתוך העולם הזה בכל החוקיות, הוא לא אומר אני אצעק אל השם והכל יהיה בסדר, אלא אני אצעק אל השם דרך החוקיות שהוא ברא לי בעולם הזה. מה זה, מה זאת אומרת אותו מדרש שבגלל לא צעקו כל האנשים ברחובות, שמדבר שכולם יצעקו אל השם, אז באמת תבוא הגאולה. מה הכוונה? אולי הפשט הוא לא שכולם ילכו ברחובות, תתחילו לצעוק השם, השם, אבא, אבא, למרות שאני לא סותר גם התנהגות כזאת. אלא, אבל באמת הפשט פה, לפי מה שאנחנו אומרים, זה שבאמת נחווה כולנו שכל ההשתדלות שלנו היא בבחינת צעקה ותפילה להשם. שום דבר, החוקיות אותי לא עובדת לבד. זה הכל היחס שלי מול השם. אם אני מצליח להגיע לדבר כזה, אז כל ההסתרים נופלים. כל מה שאני עכשיו, כל מה שהעולם הזה מסתיר לי את השם, ופתאום זה אומר לי, האם אתה מבקש מהשם, או שאתה עכשיו הולך לפעול בדרכי הטבע של העולם הזה, פתאום אני מבין, לא, העולם הזה, חוקיותיו, זה הדבר שבעצם מפנה אותי אל השם. טוב, אני רוצה רק לסיים בשתי טיפים קטנים מהאברכים. כיוון שאנחנו פה בכל אופן באברכים, ובעצם כל עכשיו, כל השיחה, היללנו את העבודה, אז יאללה, בואו נתעזוב את בית המדרש ונלך לעבוד. אבל שתי טיפים קטנים לאברכים. אברכים זה דבר גדול ונשגב. ויש תקופה שבה אדם, אם הוא יכול, יושב ולומד תורה, זו תקופה לא קלה, עם הרבה ניסיונות. והדרך הפשוטה לחשוב, זה לא עכשיו ונצעק אל השם, הכל יהיה בסדר, אלא באמת צריכים לשבת, לקחת אחריות, לראות איך אני מחלקל את דרכי. וזה אני חושב שאחד הרבנים הגדולים במרכז היה מדריך את האברכים, והיה אומר להם, תשמעו, זה נכון שאתה כרגע אברך, ואתה כרגע לא עובד, ואולי האישה עובדת במקומך, אבל אל תסיר אחריות מכלכלת הבית. אל תסיר אחריות. הדרך הנכונה זה לא להגיד, אני תומן את ראשי בחול, השם כבר ידאג להכל ואני לא צריך להיות אחראי, אני רק ידאג, אני רק איזה. חלק מעבודת השם שלך, אם כרגע בפועל אתה בעצם מתעסק כל היום בלימוד תורה וזה חשוב, אף אחד לא סותר את זה, טיפ קטן, האחריות שלך כגבר היא באמת לתפוס אחריות, לראות איך בדרכי העולם הזה אני עושה את החשבונות הנכונים יחד עם אשתי, אולי היא עובדת ואני לומד, אבל אני לא מסיר אחריות. זה טיפ קטן של אחד מהרבנים הגדולים במרכז, שהיה אומר את זה ככה לכל אברך לפני נישואה ואמר לו ככה אחריות. וטיפ קטן משלי, גם כן, או מחזל בעצם, שדיברו על אחד מדרכי השפע שהגיע לעולם, שפע הברכה מגיע, זה לידי, פה זה שיעור לגברים, אז זה אחד הדברים, באמת טיפ קטן, ככה לסיום, זה לשמח את האישה. לשמח את האישה. עכשיו, פה לשמח את האישה, זה לא הכוונה עכשיו, טוב, בשביל לשמח את האישה, אני לא עושה שום חשבון, ולא אכפת לי עכשיו להיכנס ל-30,000 אוברדרפט, ואני עכשיו אקנה איזה משהו, לא יודע מה, כדי שהעיקר שהאישה תהיה שמחה. הכל בגבול ובמידה נכונה, וכשיש, אפשר לקנות משהו. וכשאין, אפשר ללמוד מרבי עקיבא, אם כבר למדנו ממנו איך הוא ביקר חולים, אז הוא גם כן, אז זוכרים מה אמר לי, אשתו כשהוא היה אברך. מה? יפה, רבי עקיבא טרח להגיד לאשתו, כשהוא היה אברך, באותם 24 שנה של אברכות, שהיא שלחה אותו, עוד לא אמרתי, כשהיה אברך, בזמן שהוא היה 24 שנה אברך, והוא לא עבד, ובאמת היו במצוקה כלכלית נוראית, אבל אמר רבי עקיבא לאשתו, תדעי לך, ביום שיהיה לי, ביום, עוד יבוא יום, שיהיה לנו שפע, אני אקנה לך ירושלים של זהב. וידע אשתו תמיד שהאברך הזה, שכרגע לא עובד ושניהם שמחים בזה, כי עכשיו הוא יושב ולומד, אבל ידע שהרצון שלו זה לקנות לה ירושלים של זהב. ובאמת זה שימח אותה. אז כל... מה?
שאלה, איפה כתוב על אשתו אברים
שנסרף לאשתו למשהו מתושר? מה? זה מופיע, מופיע. אני אראה אחר כך. כתוב ש...
אפשר להשיג את ירושלים של זהב
היום? זה תכשיט, אני לא יודע בדיוק איך זה נראה. אבל טוב, בעזרת השם, בואו נסיים, שנזכה כולנו, אני חושב לעשות את התיקון הגדול, פשוט ליישר את השכל על הדבר הזה, שהדרך הנכונה לעבוד את השם, זה לדעת שבאמת הכל הכל, כל המשפטים שאמרנו הם נכונים, באמת הדרך הנכונה זה לבקש מהשם, והכל תלוי במה שאנחנו עכשיו מבקשים מאת השם. בזה הכל תלוי. אבל צריכים להרחיב את מושגי הבקשה. לבקש מאת השם זה לא אומר שאני כרגע לא עושה כלום מחבק ידיים ורק מתפלל להשם, השם, השם, אני מתפלל עליך. אלא אמרנו שלבקש מהשם זה בעצם על ידי כל המצוות כולם, ובייחוד על ידי המצווה שבעצם היא ההשתדלות על ידי החוקיות שהראה לנו השם שעל פיו הוא פועל בעולם הזה. והעולם הזה הוא לא רק מסתיר לנו את השם ולא משהו עומד במקום השם, אלא חוקיות העולם הזה היא הדרך שבה השם רצה שנבקש ממנו. אז יהי רצון שנזכה כולנו להפיץ את הבשורה הזאת, שתפסיקו רק לצעוק אל השם ותפסיקו לחשוב שאתם עומדים עצמאים ורק משתדלים, אלא ההשתדלות שלנו היא הבקשה מאת השם, ובעזרת השם הצעקה הזאת תביא את הגאולה השלמה.
אמן.